אם הכלל מגיע לנו תוך כדי השיעור, הפעם אנחנו פותחים בו. אז נעסוק קצת בכלל עצמו, ואחרי זה נראה את הסוגיה בעזרת השם. אמר החכם, תפוחי זהב ומשגיאות כסף דבר דבור על אופניו. ושמע ביאור עניין זה אשר הזכיר. משגיאות הם הפיתוחים המרושתים, כלומר שיש בהם מקומות מחוררים, שחוריהם דקים מאוד, כמו מעשה צורפים. ונקראו כך משכיות מפני שהרעות עוברת בהם, תרגום וישקף ואיסטחי, או כמו שחזל אומרים על שרה שנקרא עסקה שהכל סוכין ביופיה, זאת אומרת שחייה זה לשון של הסתכלות. אמר כי כמו תפוח זהב בתוך רשת של כסף השחורי הדקים מאוד הוא הדבר הדבור על אופניו. התבונן כמה נפלא הוא הדבר הזה בתיאור המשל המחוקה, לפי שהוא אומר כי הדבר שהוא בעל שני פנים, כלומר שיש לו פשט וסוד, ראוי שיהיה פשטו נאה ככסף, וראוי שיהיה תוכו יותר נאה מפשטו, עד שיהיה תוכו ביחס לפשטו כזהב לגבי הכסף, וראוי שיהיה בפשטו מה שיורה למתבונן על מה שיש בתוכו, כמו התפוח הזהב הזה שכוסה ברשת של כסף שנקבע דקים מאוד, אשר כאשר רואים אותו מרחוק או בלי התבוננות מעמיקה אפשר לחשוב בשביל תפוח כסף, וכאשר יתבונן בו היטב בעל עין חדה יתברר לו מה שיש בתוכו וידע שהוא זהב. וכך הם משלי הנביאים עליהם השלום, פשטיהם חוכמה מועילה בעניינים רבים, מכללם תיקון מצבי החברה האנושית, כפי שנראה פשטי משלי ודברים הדומים לכך, ותוכן חוכמה מועילה בהשגת הדעות האמיתיות כפי אמיתתן. הרמב"ם בפתיחה למורה נבוכים פסוק, מפרש את הפסוק על דברי הנביאים, והמשל של הפסוק תפוח של זהב, דבר יפה מאוד, והוא בתוך משכיות כסף, בתוך איזושהי קערה של כסף שיש לה פיתוחים עם חורים מאוד דקים שאפשר להסתכל דרכה. והרמב"ם מדייק פה במשל בכמה נקודות שמהם הוא לוקח לנמשל. נקודה אחת, קודם כל המשל של הקערה מול התפוח של הזהב זה הצד החיצוני מול הצד הפנימי, בדברי הנביאים זה הפשט, זה ההופעה הנגלית הפשוטה שלהם והסוד שעומד בתוכה. ויש כמה דברים שהרמב״ם מדגיש לנו. אחד, ראוי שיהיה פשטו נאה ככסף, דבר שיש לו פשט וסוד, אז קודם כל ראוי שהפשט שלו גם כן יהיה יפה, כן? כי גם הכלי בסדר שבתוכו נמצא הסוד זה לא רק משהו, הוא חיצוני, אבל זה לא חיצוני מנותק, אלא מכיוון שהוא כלי להחזיק בתוכו דבר של סוד, ראוי שגם הכלי יהיה כלי נאה, אז גם הפשט אמור להיות יפה. אבל מצד שני ראוי שהתוך יהיה יותר נאה מהחוץ. תמיד התוך הוא דבר יותר משמעותי, אז ראוי שהיופי שלו יותר גדול. זה תפוח מזהב, החוץ הוא רק מכסף, שזה גם דבר יפה. התוך הוא מזהב. ועוד דבר שהוא אומר, שראוי שיהיה בפשטו מה שיורד המתבונן על מה שיש בתוכו. זאת אומרת, ראוי שכבר במקום החיצוני יהיה איזה רמז, איזה משהו, שהוא מורה על זה, תדע לך בפנים יש דבר יותר גדול, יותר חשוב, יותר משמעותי. בואו נלך רגע לנמשל, לדברן, אמרנו שלושה דברים. נכון שהפשט אמור להיות נאה, שהסוד, התוך שבפנים אמור להיות יותר נאה, ושגם בפשט בחוץ, כמו החורים האלה, הדקים, שאפשר כבר בחוץ להתבונן ולהבין שיש בפנים משהו יותר גדול, אז גם בפשט הוא צריך שיהיה רמזים, משהו שמוביל אותנו לצד הפנימי.
אבל מה זה נאמר? על לגדת אותו?
זה פסוק במשלי. והרמב״ם לומד את זה על הנביאים, על דברי הנביאים, לא על תורה שבעל פה, בסדר? הרמב״ם לומד את זה על דברי הנביאים, אחרי זה נגיע גם על תורה שבעל פה, בסדר? אז מה בדברי הנביאים? יש את הפשט, אתה קורא נבואה, קודם כל הפשט הוא יפה, הוא יפה גם מצד זה שכתוב בצורה מליצית ובהקבלות ולשון שירית כזאת, וגם מצד התכנים שיש שם באופן כללי, כל מיני אמירות כלליות כאלה שמת. כשאתה מעמיק יותר בדברי הנביאים, אתה רואה, כשאתה מדייק ממש במילים, ושואל רגע, למה פה נאמר לשון כזאת ופה לשון כזאת? שם דוגמה ששם התקלתי בה, דוגמה מפורסמת במערל, על דברי הנביא שהיה, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. אז המערל בתחילת נצח מדייק, למה שור זה ידע שור קונהו? ולמה חמור אבוס בעליו? ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. מה זה ישראל? מה זה עמי? אז אתה רואה, באופן כללי אתה מובן, אתה מבין את האמירה הכללית, הפשט הכללי הוא מובן. בסדר, שהבעלי חיים הם יש להם איזושהי הכרה באדון שלהם, ועם ישראל עבד עבודה זרה ועזב את האדון שלו. אבל עכשיו אתה מתבונן יותר לעומק, למה דווקא הביטוי הזה פה? מה ההבדל בין שור לחמור? מה זה קונהו מול הלבוש בעליו? מה זה ישראל מול עמיך? אז פתאום מביא אותך להבנה הרבה יותר עמוקה ביחד במשרד הקדוש ברוך הוא, בהבנת החטאים של עם ישראל וכו' וכו'. זה מה שאומר לנו הרמב״ם, התוך הוא יותר יקר מהחוץ, גם החוץ יש לו את היופי שלו, ויש גם קשר, יש גם רמיזות, כבר מבחוץ יש רמיזות פנימה שדרכם אתה יכול להיכנס ולראות את היופי שנמצא בפנים. זה רמב"ם אומר דברי הנביא. אומר השל"ה הקדוש, גם כן, בכיוון הזה, אומר, קודם פירושי הודיע בכלל המאמר שמע סטין וגליה, השל"ה שם לפני כן, הוא השל"ה קבור גם ליד הרמב"ם כידוע, בטבריה פה קרוב, השל"ה, אז לפני כן הוא... מה? לפני כמה שנים השל"ה, אבל אני לא זוכר בדיוק, לא יודע, לא זוכר, אבישי זוכר, בסדר, אוקיי, משהו כזה, 200 ו... אז לפני זה הוביל את הזוהר הקדוש שאומר שכל התורה היא סטין וגליה, זאת אומרת כל התורה יש בה נסתר ונגלה. הודיע לנו בעל המאמר שהנגלה הוא הנסתר, דהיינו גילוי ההסתר והתפשטותו הוא הנגלה. נמצא הנגלה הוא הנסתר. וכן בעניין התורה אין הנגלה עניין בפני עצמו מה הנסתר כמו שמבינים ההמונים. דרך הנסתר לחוד ודרך הנגלה לחוד. זה אינו. רק הנסתר נשתלשל ונתגלה. בזרם את הפסוק תפוחי זהב מסקיות כסף דבר דבור על אופניו. רצונו לומר כמו שהתקרב הכסף לזהב רק שמדרגה פחותה ממנה כן הנגלה בערך הנסתר וקרוב לזה כתב במורה נבוכים. יש פה אמירה מאוד יסודית לכל המבט שלנו על יחס בנגלה ונסתר בתורה. ראוי לקראת להגרום מה שמגיע. ההבנה של ההמונים, אומר השל"ה הקדוש, שיש שני מסלולים בתורה מקבילים. יש את הנתיב של הנגלה ויש את הנתיב של הנסתר, שני דברים נפרדים. אומר השל"ה, זה לא ככה. המשל שמתאים לנגלה ונסתר, זה, הוא מביא אחרי זה משל של כמו גרעין חיטה והחיטה עצמה. זאת אומרת, יש את החיטה, זה מה שאתה רואה על פני הקרקע, אבל היא צומחת בתוך שום גרעין, שכבר הכל גנוז בו. משל אחר שאפשר לתת לזה אולי זה קרח ומים ועדים, זאת אומרת זה הכל אותו דבר רק במצבי צבירה שונים. גם הנסתר והנגלה זה אותו דבר במצבי צבירה שונים. זאת אומרת הנגלה הוא הנסתר, אומר השל"ה הקדוש. מה זה משהו הנסתר? הוא הגילוי של הנסתר. אותם יסודות רוחניים שהם קיימים בנסתר, כשהם יורדים לעולם שלנו הם מתלבשים בלבוש נגלה ואז אתה נפגש איתם, אתה נפגש עם איזושהי הלכה, עם איזושהי סוגיה, עם איזושהי אמירה, עם איזושהי מילה. אבל היא עצמה, היא ביטוי נגלה לרובד רוחני נסתר. זאת אומרת, אנחנו גם כאן קשר לזה לפסוק שראינו, ולדברי הרמב"ם מורה נבוכים. בהקדמה, הוא מדבר כבר באופן כללי על התורה, אבל עדיין אפשר להגיד, זה תורה שבכתב, נביאים, עדיין לא נאמר פה אמירה בפירוש, פה לפחות, במה שראינו לגבי תורה שבעל פה. אומר, בהקדמת ספר בית אבות, זה רבי, כתוב למטה, רבי שלמה זלמן, הנכד של רבי אברהם, אח של הגר"א. בסדר? הגר"א היה אח, הנכד שלו כתב ספר בית אבות, בהקדמה לספר כתוב, כמו שהתורה שבכתב, הפנימיות שבה מרומם, תשכון לעילה לעילה, והתיבות שבה הן רק לבוש, כן העניין בתורה שבעל פה, שהלבישו הפנימיות בתיבות של הסיפורים והמעשיות. כל זה נראה ברור בדברי בעלי התלמוד, כן? זה ברור בדברי בעלי התלמוד, לא אין לספק אותך. ואם בדברי האמוראים כן, כל שכן בדברי תנאים בעלי המשנה, שיש בהם כמה דרכים נעלים ופנימיות, ופנימיות לפנימיות, וכמה פנים לפרש דבריהם, והפוך בה והפוך בדקול הבא. זאת אומרת, גם כמו שהתורה שבכתב, יש פנימיות, יש בחיצוניות, ככה גם תורה שבעל פה, אומר, זה ברור בדברי התלמוד, האמוראים, וכל שכן אצל התנאים, שכל האמירות שלהם, הם הלבשה של סודות נסתרים. הוא הזכיר פה, אתה צודק שהוא הזכיר פה סיפור מהמעשיות, אבל כשהוא מזכיר את דברי המורים, כל שדברי תנאים, בעלי המשנה, המשניות בדרך כלל אין בהם סיפורים. וזה פשוט. אז יש עוד הרבה מקורות, זה הזוהר הקדוש שאנחנו מזכירים הרבה פעמים, שכל דברי תנאים ומורים על סודות התורה סידרו, וכולי וכולי, בסדר? זה מלא, התורה מלאה במקורות בעניין הזה. והוא אומר פה משפט, כל שהוא פשוט יותר, בדרך הפשוט, היא יותר קרובה לדרך האמת ודרך הסוד. זה משפט שרגע נתעכב עליו. אומר, ידוע בשם הגר"א, שהפרדס מחולק לשתי זוגות, לפשט וסוד ולדרש ורמז. סימנך, קטונת פסים, פשט וסוד, ולעומת רץ עולם הזה, קוץ ודרדר אתה צמיח לך, הולך רד כשחרט עמך. זה ביטויים שהם כאילו שליליים, אבל זה אומר שכאילו, הדרש והרמז הם דברים כבר שהם לא עצם הפשט, זה עוד דברים שנתלים פה, אבל הפשט והסוד הם קרובים מאוד אחד לשני. זאת אומרת, ככל שאתה יותר מתקרב לפשט, אתה יותר מתקרב לסוד. הרב ויצמן נתן לזה דוגמה ממחרת אדם הראשון. אדם הראשון, הפשט של הסיפור של אדם, של חטא אדם הראשון, הפשט הכי פשוט, הוא בא לספר לנו איך הגיעו לעולם הבגדים. לפני החטא כתוב, הלכו שניהם ערומים ולא התבששו, אחרי החטא, בסוף, אחרי כל הסיפור של החטא, הפסוק שקוטן, ואז להם כותנות אור ואלבישם. לפני זה לא היה בגדים, עכשיו יש בגדים. וזה גם הסוד של הפרשה, כי הסוד של הפרשה אומר שמה שהביא את הלבושים ואת ההסתרים של האור האלוקי בעולם, זה החטא, החטאים. לפני החטא היה אפשר להיפגש עם האור האלוקי בפחות לבושים. החטאים גורמים שצריך יותר לבושים עכשיו בשביל להיפגש עם האור האלוקי. זו דוגמה ודאי מאוד עמוקה שראוי הרבה להעמיק בה. אבל מה זה אומר לנו? זו, כן.
שאירים את זה הרבה פעמים, זה בראשון עם כל העניין של המלאכים שם.
שמה?
ששם זה לא עשתם, רשימה של מלאכים ושם
דווקא. נכון, נכון, זה דוגמה, נכון. אבל הדוגמה שבנו עכשיו היא לא רק לראות שיש סוד, אלא שככל שאתה יותר מתקרב לפשט, אתה יותר מבין את הסוד, ולהפך, כשאתה מבין את הסוד, אתה מבין מה הפשט בא להגיד. עכשיו, האמירה הזאת היא מאוד חשובה, כי כשאנחנו רוצים להגיע לעומק של דברי חז"ל, אז אחד הכלים הכי חשובים הוא כל הזמן לשאוף כמה שיותר להתקרב לפשט. עוד רגע, מה? אז אמרנו, הוא שאל את זה נתן, אמרנו, הוא מזכיר גם דברי התנאים בכל המשניות שפנימיות, והמשניות זה 99% מהמשניות זה הלכות, בסדר? ובדי, אמרנו כבר שזה, יש עוד הרבה מקורות שמדברים על זה גם בהלכות שהם הם, 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 הם על סודות התורה סדרום, כן? נראה את זה בעזרת השם בלי נדבר בלג בעומר, שרב חיים ויטל אומר ש... על כל דברי, מה שהזוהר הקדוש אומר, כל דברי תנאים ומורים וסודות, הוא אומר כל, זה ממש כל, אין דבר בגמרא ובתנאים ומורים שלא מסודר הסודות התורה. עכשיו, כשאנחנו רוצים להגיע לנשמה, אז אחד הכלים המשמעותיים שלנו הוא לשאוף להגיע לפשט. מה הכוונה? כולם שואפים להגיע לפשט. כן, אבל לפעמים זה מתבטא בדברים איך מדייקים במילים. איך מקשיבים טוב לדברי חז"ל, אם אמרו בדיוק את הלשון הזאת ולא לשון אחרת, אז למה השתמשו בלשון הזאת? למה לא השתמשו בלשון אחרת? ולפעמים דווקא, ופה אנחנו מגיעים כבר ליישום המעשי של הכלל, דווקא הקשיים, לפעמים אתה לומד סוגיה, אתה מבין באופן עקרוני את הסברות ואת הגדרים בסוגיה, ויש קשיים, יש דברים כאילו שלא זורמים חלק בסוגיה, פתאום כל מיני קשיים, למה פה אמרו ככה, למה איזשהו קשי... דברים שלא מסתדרים חלק, אלה הדברים האלה הם החלונות, כן, אמרנו, המסקיות כסף, יש כאילו את החורים הדקים שדרכם אתה מבין יש משהו יותר עמוק בפנים, דווקא הקושיות בפשט הסוגיה הם אלה שבדרך מובילים אותנו, יכולות להוביל אותנו להבנה יותר עמוקה של היסוד הרוחני שעומד בלב הסוגיה. ולכן הדיוק במילים, גם בטח בדברי חז"ל ובמיוחד, בדברי הראשונים במיוחד, ככה קיבלנו רבותינו שלושה ראשונים שבהם בעיקר מדייקים בכל הדיוק הראשונים שבדייק, אבל בעיקר שלושה ראשונים של כל מילה זהב, זה רש"י, רמב"ם ורמב"ן. וזה ככה מקובלנו, אפשר לראות ברבי יצחק קנפנטון ועוד שכתבו את זה, שזה באופן מיוחד. כל ראשונים אתה חייב להבין מה הקושייה, מה התשובה וכו'. אבל מילה מילה, בדיוק למה רש"י בדיבור המתחיל הזה ולא בדיבור התחיל אחר, ולמה משתמש במילה הזאת ולא אחרת. וכל שכן בדברי המורים וכל שכן בדברי התנאים, לדוגמה, אם כתבו ממון המוטל בספק, אז מה זה הלשון ממון המוטל בספק? תגיד ממון המסופח, מה זה ממון המוטל בספק? דוגמה, לא משנה, לא נסביר אותה כרגע, ועוד הרבה דוגמאות שכשמקשיבים טוב לדברים של חז"ל, אז זה הפתח, כן, דיוק במילים והקשיים בפשט הסוגיה, אלה הפתחים שמובילים אותנו להבנה יותר פנימית, יותר עמוקה בסוגיה. והשיעור שלנו היום הוא דוגמה לנושא שקורבן פסח, שהמון קשיים שחלק מהם נתקלתם בלימוד, חלק אולי יותר קשה לראות מתוך המקורות, ונאמר אותם עכשיו, והם בסופו של דבר מובילים אותנו להבנה אחת יסודית ששופכת אור על כל המקום הזה שקורבן פסח. בעברת השם גם נקרא פסח שני.
אז אתה יכול להגיד שישהו בגרם איך הוא מסדר את הפרדס עם
הפשט והסוד, פס, תונת פסים, והדרש והרמז זה בגדר אחר. טוב, וגם הובא פה במעלה, לא נקרא אותו בפנים, אבל תראו, זה מקור שיוסי הראה לי אותו השבוע. והוא רגע שנייה ואמר דרך אגב, הוא מדבר על דברי חכמים גם כן, בסדר? יעקב, גם מה ששאלתם? הוא מדבר על דברי חכמים בער הגולה, זה חיבור שבא על דבר, והוא בא להראות שגם, הוא מביא את התסוג גם כן, תפוס אבא סקויות כסף, הוא מראה שגם הכל שם זה על עומקים וכולי, כן.
יש קשר בין הקצונות
פסים שלך על הסימן הזה למה שאתה לעשות? אני לא יודע, לא ראיתי את המקור של הגרב בפנים, שאומר את זה ככה, שמענו, אבל אני לא יודע, לא, שאלה טוב. טוב. אז בואו ניגש עכשיו לשיעור. הרמב״ם, בהקדמה לסדר קודשים, בפירוש המשניות, הוא מחלק את קורבנות לארבעה סוגים. מהם ארבעת הסוגים שראיתם?
ציבור דומה
להגיד. קורבנות ציבור, לדוגמה, תמיד, מוספים, יפה. קורבנות יחיד, לדוגמה, חביגה, שלמים, חטאת, אשם, פולה, נדבה. קורבנות, ציבור, כן, יחיד. אוקיי, חטא של פער עליהם דבר של ציבור, לדוגמה, ויחיד כן ציבור.
פסח ויום כיפור.
יפה, שתי דוגמאות. קורבן פסח וקורבן שעבדת כהן גדול, שהוא יחיד, אבל דומה לציבור בעניינים שני. לאור הדבר הזה, אז נתבונן רגע בהלכה ברמב״ם, נכון ביאת מקדש, פרק ד' הלכה י', כל קורבנות הציבור קבעו הזמנם, ופיכך כולם דוחים את השבת וטומאת המת. האם נכון המשפט הזה בצורה פשוטה, כל קורבנות הציבור קבעו הזמנם?
לא.
מה לא? איפה לדוגמה זה לא נכון?
שלא
עליהם דבר. בעלם דבר של ציבור, לא קבעו הזמנם. אני חושב שואל הכסף משנה, מה זאת אומרת? הרמב״ם, אתה בעצמך אמרת לנו, חילקת את הקורבנות, את סוגים שונים, וראינו שיש קורבנות ציבור שלא קבעו הזמנם. אז מה מתרץ הכסף משנה? אפשר, דאחי כאמר, כל קורבנות הציבור הקבועים. אבל זה קשה. כאילו מה, איך צריך לקרוא את הרמב״ם לפי הכסף
משנה?
כל קורבנות הציבור הקבועים קבעו הזמנם.
לא, תוסיף שין. כל קורבנות הציבור שקבעו זמנם.
לא, אבל לפיכך, אתה לא יכול. מה, אז איך תקרא? שקבעו הזמנם לפיכך, כאילו, הוא אומר פה נתון, ומהנתון הזה יש נפקמינה. בגלל שקבעו הזמנם, דוחים את השבת וטומאת המת. זאת אומרת, בגלל שיש זמן קבוע, אין לך ברירה, אז אם נתקע לך שבת בזמן הזה, ודוחה שבת, אם נתקע לך, דוחה. אבל איך אפשר לקרוא את הרמב״ם, לפי הכסף משנה?
אולי בגלל זה הרמב״ם אז חילק, כאילו, גם ציבור שדומה לך, ככה שאומרים לציבור, שזה גדרים שונים.
כן, אבל נכון, אבל בכל זאת, כלומר, כל קורבנות הציבור, אז קורבן ציבור, אז זה לא נכון להגיד כל קורבן ציבור.
אני לא קורבן ציבור.
מה?
כן, אז לא קורבן ציבור לגמרי, ציבור כן יחיד.
אז תגיד, אז תכתוב את ההלכה, כל קורבנות הציבור שקבוע, אני נלך עם מה שהציע נריה, כל קורבנות הציבור שקבוע זמנם, דוחים את השבת
לדומה. אתה צריך להגיע לזה בכלל.
מה?
כמו שיש הרבה עכשיו. שאלם דבר בכלל לא בקטגוריה של קורבן ציבור, שהרמב״ם כתב את זה, הוא אפילו לא חשב על אלם דבר.
גם מה שזה... אבל הוא קורא לזה קורבן ציבור.
כל זה קורבן ציבור, כל זה קורבן ציבור, דומה ליחיד, זה כבר...
טבלה אחרת. אז אתה אומר, דומה ליחיד...
ואיזה דומה ליחיד, זה כבר לא קורבן ציבור.
מה יותר משמעותי, זה שקורבן ציבור או שדומה ליחיד?
אבל זה בדיוק אני מתכוון
לזה
שקורבן
ציבור, יחיד, שלא קבוע... אין נכון, איתך, אני מתכוון. בסדר, אוקיי, אז אני מקבל, אבל צריך להגדיר, אז מה היסוד של קורבן ציבור, בסדר? כי בחלוקה בראש המשניות, הרב אומר, יש קורבן ציבור שהוא כהן יחיד. אז למה אתה קורא לו קורבן ציבור? מה מגדיר? אז יש כמה דברים.
השאלה היא חייבת לשבת עולה.
זאת אומרת, מה מגדיר אותה?
כן, להבין מה הקריטריון ולהבין מה המשמעות, שזה יותר משמעותי מאשר קריטריון יותר פשוט לכאורה, שהציבור, כל הציבור מקריב אותו. לכאורה מה שיותר מגדיר לי קורבן ציבור, זה מה? זה לא שקבוע לו זמן, אלא שכל הציבור מקריב אותו. כי זה השם שלו, כן? למה אתה קורא לו ככה? אז יש פה איזשהו, אני מסכים עם מה שאתה אומר, רק צריך יותר להגדיר.
זו שאלה קצת אחרת, מה המשמעות של קורבן ציבור כן יחיד?
לא, אבל זה מה שמבדיל אותו מקורבן יחיד, בעצם. לא הכמות, מה שמבדיל אותו זה הקביעות.
בסדר, אז אתה קורא לו קורבן ציבור, מצד אחד, מצד שני הוא לא קורבן ציבור.
כי הוא לא דוחה, כי הוא לא דוחה הקביעות.
מה הביתה ומה אתה נגוד? אז צריך את ההגדרה, למה קורבן ציבור, ההגדרה שלו היא לא שהציבור מקריבים אותו. אז זה דבר מוזר אבל. נכון, אתה מסכים איתי שזה דבר מוזר שמה שמגדיר קורבן ציבור זה לא העובדה שהציבור מקריבים אותה, אבל זה השם שלו. אז למה קוראים לזה? הייתי מצפה שהשם הוא מסביר לי כאילו הוא גם חלק מהגדר, ופתאום אתה רואה לו, קוראים קורבן ציבור, אבל הגדר הוא לא הציבור אלא הזמן. למה? כאילו מה הנקודה פה? בסדר? מה? גם אבל פער היה דבר של ציבור בשם הציבור. והוא לא בקטגוריה, הוא לא דוחה שבת ותומה.
אבל הוא כן קורבן ציבור.
לא, הוא קורבן ציבור כן יחיד. בסדר, אין בעיה, אז חוזרת השאלה, אז למה הרמב"ם כותב שכל קורבן ציבור קבוע להם זמן? אם כלול בזה פער עליהם דבר של ציבור, אז לא קבוע לו זמן? בסדר? והוא לא דוחה שבת ותומה? אז זו שאלה ראשונה, אני מסכים יעקב שאפשר להגדיר אותה מכמה כיוונים, זאת אומרת, תלוי לאיזה כיוון אתה לוקח, אתה מגדיר ככה אז יהיה לך קשה בצד הזה, אתה מגדיר הפוך, יהיה לך קשה בצד השני.
זה לא מה שנראה לי, פשוט זה שאלה, מה המשמעות של קורבן ציבור, או מה המשמעות של זה שזה מוגדר ככה, זה משהו לברור, זה לא? אם מגדירים על פי התורה הראשונה שהרמתים, זה יש הגדרה, וקשה. אבל לכאורה הגדרה השנייה שהיא גם לא יודעת.
וקושי כזה שהוא ממה נפשך, השאלה היא לא רק מה שאלה טעם כזאת. זה קושייה, זאת אומרת, קשה לי להגדיר קורבן ציבור. למה? כי אם תגדיר לי שהציבור מגדיר אותו, זה לא מתאים לי למה שהרמב"ם אומר בפירוש המשניות. ואם אתה אומר לי שהזמן מגדיר אותו ולא הציבור, אז זה תמוה בעיניי, כי לכאורה, אם השם קורבן ציבור, הייתי מצפה שהציבור יגדיר אותו. לכן זה לא רק שאלה אתה, אתה מבין כאילו מה... בסדר, אני מקבל מה.
הרב, כשאני אומר להגיד קורבן יחיד דומה לקורבן ציבור, הוא דומה לאופן שאתה מקריב את הקורבן ציבור, אבל קורבן ציבור זה כי הציבור מקריב אותו.
אבל אני אומר, זה לא מספיק.
זה לא ההגדרה של קורבן
ציבור. פעם עליהם דבר של ציבור, הציבור מקריב אותו, והוא לא דוחה שבת ותומה. בסדר? אתה צודק ב-90%, אבל יש פעם עליהם דבר של ציבור, שעובר לנו את המשוואה. הוא לא דוחה שבת ותומה. אז נקרא קורבן ציבור או לא נקרא?
הוא נקרא, אבל הוא...
אם הוא נקרא, אז איך הרמב״ם אומר לי שכל קורבנות ציבור דוחים שבת ותומה? ואם הוא לא נקרא, אז למה הוא לא נקרא? הרי הציבור מקריבים, אז מה מגדיר לי קורבן ציבור? לא שהציבור מקריבים, אז הזמן מגדיר, אז למה נקרא קורבן ציבור?
בגלל זה הכסף משנה דייק.
אבל הדיוק שלו גם כאילו, השאלה שלו, בוא נגיד, היא יותר מובנת לנו מהתשובה שהוא עונה. בסדר? לנו, ואני אתן.
כתב הוא אומר שכל קורבנות ציבור קבוע להם זמן, אני לא מפרט, בסדר? אנחנו פירטנו. בסוף אולי נחזור על כל הקושיות, אני רוצה שיהיה לנו מסודר מול עיניים, ובסוף שנראה איך היסוד הוא יתרץ את כל הקושיות, בפרט השם.
שאלה הבאה, ראינו שתי דוגמאות של קורבן יחיד כהן ציבור, זה פסח ויום כיפור, כהן גדול ביום כיפור. הרמב״ם שם את עבודת כהן גדול ביום כיפור בספר עבודה, וקורבן פסח בספר קורבנות. עכשיו, כשאנחנו בודקים, כשהרמב״ם בעצמו מספר לנו איך אני הולך לחלק את הספרים, אז הוא כותב לנו שבספר עבודה הוא שם את הקורבנות שהם שהם ציבור, ובספר קורבנות דברים שהם יחיד. עכשיו אני זה מעורר תמיה. הרי אתה אמרת לי ששתי הקורבנות האלה מלא, אני מבין למה לשים בקורבנות ציבור, כי אמרת שזה יחיד כאין ציבור, אתה שם כאין ציבור. אני מבין אם היית שם את שניהם ביחיד, כי זה יחיד כאין ציבור, אבל איך אתה מפצל אותם?
לא, בשם קורבנות ציבור התמידים.
בסדר, לא, קורבנות ציבור התמידים, גם פסח וגם יום כיפור זה תמידים. זאת אומרת, כל שנה. מה זה תמידים? יום כיפור זה לא, זה לא, מה זה, מה הכוונת תמידים? איפה אתה...
בהקדמה.
כן, קורבנות ציבור שם הם תמידים, תמיד יש אותם, כל יום כיפור יש את הקורבנות האלה. בסדר? גם פסח יש כל פסח. אז אני מבין את הרציונל, אם היית שם את שניהם בספר עבודה, שזה שייך לציבור, אני מבין, זה קורבנות יחיד כן ציבור, ובגלל שזה כן ציבור, שמת אותם בציבור. אם היית שם את שניהם בספר קורבנות שזה יש ליחידים, גם אני מבין, כי הם קורבנות יחיד כן ציבור. אבל איך אתה מפצל? שתי דוגמאות לקבוצה אחת, יש לה רק שתי דוגמאות, ופיצלת חצי לספר של קורבנות ציבור, חצי לספר של קורבנות יחיד. בסדר? יש פה שאלה? לפני תרוצים, יש פה שאלה, ודאי יש פה דיוק. כן, עוד פעם. אמרת לי קורבן יחיד, המין השלישי, נדמה לי. קורבן יחיד כן ציבור, ויום כיפור, כן כהן גדול, הוא יחיד הכהן גדול, עבודת יום כיפור. עכשיו כשאני בודק איפה הרמב״ם שם את ההלכות של קורבן פסח, זה בספר קורבנות, שהוא אומר לנו שזה עסק בקורבנות יחיד. איפה הוא שם את הדבר הזה יום כיפור? בספר עבודה, שהרמב״ם אומר לנו זה קורבנות ציבור. אז אתה שמת אותם באותה קבוצה, אז למה אתה מפצל אותם? זאת השאלה, בסדר? שאלה שנייה, הרמב״ם מפצל בסידור הספר בין פסח, סוגריים, בספר קורבנות, ליום כיפור, בסוגריים, בספר עבודה. בסדר? תפרטו אצלכם את השאלה שאתם מבינים.
כן. יום כיפור, למה זה יחיד?
כהן גדול.
הוא לא מכיר לעצמו, אבל
לא משתיבר. לכן זה כן ציבור. לא, יש גם קורבנות שנכון שיפר על ביתו, אבל יחיד שם...
כן, נכון, אז חנן שלו. מהכסף שלו בעצמו.
נכון, קורבן, יש את הפער של הכהן גדול, שזה גם יחיד ממש, אבל זה יחיד כהן ציבור. בסדר? חלק מעבודת יום כיפור זה עבודת כהן גדול עצמו. פער שהוא מחפר על עצמו.
כן?
אחרי שהוא מחפר על עצמו ועל ביתו, אחרי זה הוא מחפר על אחיו הכהנים ואחרי זה על עם ישראל. בסדר?
זה קורבן שונות?
כמה קורבנות? כמה קורבנות שונים, כן. קורבנות שונים. בסדר? הלאה. שאלה שלישית. הרמב״ם במקור 5, קורבן פסח פרק א' הלכה ג', אז שם, מה רואים פה מההלכה? אם קורבן פסח הוא יחיד או ציבור? חמש. למה ציבור? יפה. שגם בזמן שיש יותר במות, קורבן פסח חייבים בבמת ציבור ולא בבמת יחיד.
אבל אתה כבר שם זה קורבן יחיד ולא מקריבים אותו בבמת יחיד.
אני לא יודע, צריך לבדוק קצת את השאלה שאתה שואל, אבל בפשטות אני חושב ש... לא יודע, קצת השאלה, אני לא יודע, לא יודע מה למה תחל לשאלה, צריך לבדוק את זה יותר לעומק, אבל כשקוראים את פשט ההלכה פה, אני הייתי מצפה בצורה פשוטה, אתה מקשה עכשיו, אבל שאם קורבן פסח נחשב קורבן יחיד, שיהיה מותר, שמת אותו בספר קורבנות של היחידים, שיהיה מותר בשעת יתר במות בבמת יחיד. אתה מקשה מחדד בשם? בסדר, אני לא יודע, אין לי תשובה כרגע. בסדר? אבל בוא נרשום את זה בכל זאת כשמושיה.
הוא ענה שזה כמו
שלמים. שפסח, נכון, שפסח זה לשוות אותו לשלמים ולא לחטאת בשם. פסח זה קומן שלמים בעיקרון. שלמי פסח, אם פסח שעבר זמנו, מקריבים אותו כקומן שלמים, אז בהשוואה לשלמים, יחיד מקריב בבמת יחיד את השלמים שלו בבמת יחיד, ופסח, אתה רואה, שלו. בסדר? יש הרכוח.
זה קומן ציבור?
אז זה קומן ציבור, אז בהמשך לשאלה הקודמת, קודם שאלנו על הפיצול, עכשיו שואלים, אם שמת אותו בקורבנות יחיד, אז למה הוא מתנהג כמו קורבן ציבור?
אין ציבור, לא
משנה. עוד פעם, בסדר, 100%, זה כל הזמן אנחנו רואים את המתח הזה, זה מה שאנחנו מראים דרך כל הדברים, שיש מתח בקורבן פסח, שבדברים מסוימים הוא מתנהג כקורבן יחיד, בדברים מסוימים הוא מתנהג כקורבן ציבור, בסדר? אז בדיוק, זה מה שצריך להסביר את הכהן הזה ואת היחס בין יחיד לציבור. בסדר? אתם צודקים, כל מה שעכשיו, כל הדוגמאות שנביא, זה יהיה התשובה תהיה או שצדר, הוא יחיד, או התשובה תהיה כי אין ציבור. אבל בסוף צריך לעשות שלום בין שני הדברים. מה זה אומר, בסדר? אז פסח קרב בבמת ציבור ולא כשלמים של יחיד. הלאה, דלי. דיוק בלשון של הרמב״ם.
מה שאומרים לו כן, עוד אין יצא ידי חובה של הפסח אבל, או שהוא גם
לא יהיה חרד. שאלה טוב. הדיוק בלשון של הרמב״ם במקור 6א וב', אז האחרונים מדייקים בלשון של הרמב״ם, מתי הרמב״ם כותב מצוות עשה לעשות כך וכך, ומתי הרמב״ם כותב כך וכך מצוות עשה. בסדר? זה דיוק שאני לא הייתי שם לב אליו, אבל האחרונים מדברים עליו. בסדר? אז ב-6א, כתוב מצוות עשה לשחוט את הפסח, ובאכילת בשר הפסח הוא כותב אכילת בשר הפסח מצוות עשה. למה הוא הופך? גם פה תכתוב מצוות עשה לאכול בשר פסח, או בשחיטה שחיטת הפסח, מצוות עשה. למה החלוקה? פה אמרת קודם את הכותרת מצוות עשה כך וכך, ופה קודם את המצווה ואחרי זה מצוות עשה.
גם בשבע המצווה הכללית זה שחטו אותו כל הילדה, השחיטה זה הכלל, והקרבה הכללי זה לפרט.
אתה כבר...
לא, זאת אומרת, זה אותו, אני מזכיר כאן את הדיוק שלהם, שזה דיוק פה.
אני לא יודע עוד מה הכיוון, בסדר? נדבר עוד רגע על 7א7ב, בסדר? אבל שגם מתייחס קצת לנקוד לשני הדברים האלה, אבל עוד רגע.
למה לא מצאים לומר הרב שזה פשוט שתי מצוות עשה שונות, ולכן הוא מונה אותה בלפרד
ו... רגע, עוד לא הגענו, אתה שואל שאלה טובה, שנייה. אתה עובר הלאה, אני לפני זה עוד. אני במקור 6א ו-6ב. בסדר? יש פה שתי מצוות עשה, שחיטת פסח ואכילת פסח. השאלה היא ששואלים האחרונים, למה בשחיטה אמרת קודם מצוות עשה לשחוט, ואילו באכילה אמרת אכילה מצוות עשה? או שבשניהם תכתוב קודם מצוות עשה כך וכך, או בשניהם תכתוב את הפעולה ואז תקרא לה מצוות עשה. בסדר? למה יש פה הבדל? זה דקדוקים שמתרגלים אליהם. עוד פעם, זה הדברים שהם כאילו במבט ראשון נראה לך כאילו למה לדייק, מה אתה עושה עניין מזה? אבל הרמב"ם בעצמו, הוא אומר לנו שזה אפילו לא במסורת. זאת אומרת, הוא בעצמו אומר לנו שכשהוא יכל לכתוב מילה אחת הוא לא כותב שתי מילים. זאת אומרת שכל מילה מדוקדקת ביד החזקה, ובטח ששינוי כזה הוא דורש תשומת לב, ואחרונים התעסקו בזה הרבה בדיוק הזה. מצוות עשה כך וכך, או כך וכך מצוות עשה. יש בזה כמה כיוונים באחרונים לתרץ את החילוק הזה. הרב עצמם הולך עם אחד החילוקים ועוד מעט ניגע בו. שאלה ששואל, כן.
איזה אחרונים?
לא הבנו פה איזה אחרונים. אפשר לראות בשדה חמד, הוא מזכיר שם כמה אחרונים, והכיוון שהרב עצמם הולך אותו זה דברי חנן אלוקים, אני לא מכיר את הספר, אבל בסדר. שדה חמד, זה אנציקלופדיה התלמודית, בסדר? טוב.
בכל המצוות עשה הרבה מתנסח אותו דבר, כי זה שתי מצוות שונות, אפשר לשאול כל המצוות עשה שלו, לא כל מצוות עשה, אולי מתרשב כך וכך עשה כך.
יש שתי אופציות.
כל תרשב זה עשה כך וכך.
יש שתי אופציות.
שזה לכולם, כן.
רגע, יש שתי אופציות. יש מצוות עשה, לא רק פה, יש עוד דיוקים כאלה בעולם. יש מצוות עשה שהרמב"ם כותב ככה, ויש הוא כותב הפוך, ובכל מקום כזה שואלים את זה. כל מקום כזה שואלים, מתי זה ככה, מתי זה ככה. אני אומר, יש כמה תשובות לזה, אנחנו הולכים עם אחת התשובות. עוד מעט. הרבי מלובביץ', למה על שחיטה הוא קודם אומר מצוות עשה לשחוט, ובאכילת הפסח הוא לא אומר מצוות עשה לאכול, הוא אומר אכילת הפסח מצוות עשה.
אין לזה קשר לזה ציבורי אחיד.
לא. לא נכנסו. הרבי מלובביץ' בחידושים ובאורים בשש, בסימן י', אין לי את הספר, אבל ככה זה מצוטט. אז הוא שואל, אנחנו רואים שיש הרמב"ם מונה שתי מצוות עשה, מצוות שחיטת הפסח ומצוות אכילת הפסח. ולכאורה יש כלל ברמב"ם, הוא כותב בעצמו בשורשים, שכשיש לי פרטים שונים של אותה מצווה, אני לא מונה את זה כמצוות נפרדות. ולכאורה אנו מצפים ששחיטה ואכילת הפסח זה תהיה מצווה אחת. אז שואל הרבי מלובביץ', זאת אומרת, זה שהרמב"ם מונה את זה כשתי מצוות, זה אומר לנו שזה לא פרטים באותה מצווה, אלא יש שתי מצוות עקרוניות. שחיטה ואכילה, צריך להבין את ההבדל היסודי בין שתי המצוות האלה. אני עוד לא יודע מה זה אומר, אבל רק זה הערה, זאת אומרת, זה לא, זו קושיה שכן היינו מצפים שהשחיטה היא כאילו בכל רק הכשר לאכילה, עיקר המצווה אכילה עד הפסח, בשביל זה צריך לשחוט, כי כל אכילה קודמת לשחיטה, ולצורך העניין, לא בכל קורבן יש גם מצוות שחיטה, אין מצוות, ככה זכור לי, תבדקו את זה, אבל לפי מה זכור לי, אין מצוות שחיטת קורבן תמיד והקרבת קורבן תמיד, מצוות שחיטת קורבן חטאת והקרבת קורבן חטאת. וככה נדמה לי, תבדקו, אבל בקורבן פסח יש לנו מצוות שחיטת פסח ומצוות אכילת פסח. אז זה דבר שדורש ברור, למה זה שאתה מצוות לפרוד?
יש גם מצווה
כאילו עצמי שיכול לקודם
קודשים
בכל מיני.
שם.
אז מה?
אני ממש שיש
עצמי לך מצוות לפרוד. שוב, חוץ ממצוות אכילת קודשים.
אז אתה אומר, יש כאילו עוד מצווה
לגבי המצווה הרגילה שלו. למרות שזה מצווה אחת כל אכילת קודשים?
כן.
אוקיי. בסדר, אז עוד יותר, זה יחדד לנו, אז מה מאוחד באכילת קודש? איפה
הרמב"ם כותב שהוא לא מפחד
בה? בשורש השישי אולי, אני לא זוכר. אחד השורשים, ויש י"ד שורשים לפני ספר המצוות, אז הרמב"ם עושה שורשים שהוא רוצה להסביר לנו, הרי יש בתורה הרבה יותר מתרי"ג מצוות. אז איך זה מגיע לתרי"ג? כי יש מצוות ציוויים שלא מונים אותם כמצווה נפרדת, אלא כסעיף במצווה קיימת, או כל מיני גדרים אחרים. אז אחד הכללים העקרוניים שם, כשיש לך כמה פרטים באותה מצווה, אתה מונה את זה כמצווה אחת. בסדר? קריאת שמע ברמב"ם, קריאת שמע שוחרית וערבית, זה מצווה אחת, למרות שהרמב"ן נגיד רצה להפריד את זה לשתי מצוות. זאת אומרת, זה אותה מצווה, רק זה בוקר וערב, זה שני פרטים במצווה אחת. אז למה פה שחיטה ואכילה? זה שתי מצוות נפרדות. בסדר? מדוע הרבי מלובביץ'?
לא, בשחיטה נכון, אבל נשמע קריאת שמע זה יהיה תלוי אחד בשני, אם הוא לא קריאת שמע ערבית והוא לא יצא שחרית.
זה לא קריטריון יחיד להגיד.
לא, בשחיטה זה כן יהיה, לא, אני אומר, בשחיטה זה כן יהיה, אבל לגבי קריאת
שמע... הרבי מלובביץ' שואל מדוע... דנים בזה, שם הרמב"ן דן בדיוק בשאלות האלה, בדיוק מה ששאלת, דנים את זה בוויכוח עם הרמב"ם, מתי מגדירים כשתי מצוות ומתי לא. מדוע שחיטה ואכילה נמנות כשתי מצוות. הלאה. התשבט, לא נראה אותו עכשיו את כולו בפנים, אבל שאלה פשוטה. פסח, קורבן פסח מצוות עשה שהזמן גרמה. לכאורה אנשים אומרות להיות פטורות, ואנחנו יודעים שאנשים חייבות. למה? איך זה יכול להיות? מתארץ התשבט, אפן היו באותו הנס, כן? זאת אומרת, גם הם, כמו במגילה ובחנוכה, גם אנשים חייבות, בגלל שהם גם הייתה, היה להם הגזרה וניצלו על זה, אבל זה תמוע, בגלל ש... מה זה? זה תמוע, בגלל שזה בתוך הגדר בדרבנן. זאת אומרת, לא מצאנו את אפן היו באותו הנס במצוות דאורייתא.
מה?
זה חידוש.
למה? ככה אומרים על הלב.
מה?
להגיד
שנשים אמרו הלל בערב פסח. עכשיו הם אומרים באותו הנס. אוקיי, מה זה? להגיד הלל, שנשים יגידו הלל בפסח, בגלל משום שהיו פנים...
בלילה.
בשביל
דאורייתא?
לא,
זה משנה.
זה משנה, כי אולי הגדר הזה הוא טוב רק לתקנות חכמים.
בטח שאלה זה דאורייתא. זה לא הלל של מנהג כמו משהו
כזה. זה לא שנייה את ה...
יש דיון, יש דיון בהלל.
אם אני לא יודעת מה דומה, זה קל בחומר.
זהו, כן, מה עם סוכה באמת?
איזה
נעשה
היום? מה זה שוכות היה בזה?
אה, לא יודע, נהיה כבוד. שהצילו במדבר. זה לא פשוט, לא פשוט פה לקחת גדר שמצאנו אותו כמה פעמים בגמרא, וכל הפעמים שמצאנו אותו מדרבנן, ועכשיו להשליך אותו לדאורייתא, לאכילת קורבן פסח, שבפשוט כאילו מי שלא שר בקורבן פסח, אז איך הוא יאכל אותו, מה זה?
לא,
אבל
זה, יש עוד השפות, יש עוד השפות,
לא כל דבר
זה יפה מדאורייתא, מי לא אוכל.
נכון? כן? נכון? בסדר? אז קושיה לתשבט, מדוע נשים חייבות? מביא עוד תירוץ, התשבט. הוא משווה כמו שמצא, כן? כל שישנו בלא לאכול חמץ הוא חייב מצא, אבל זה גם שאלה, כאילו, מפה כל כך פשוט להשליך ממצא על קורבן פסח, זה... מצא וחמץ, הקשר הוא מובן, זאת אומרת, נכון, בסופו של דבר, זה הלחם של פסח, אז יותר קרוב שמצא וחמץ עומדים זה כנגד זה, אנחנו יודעים שרק מה שהוא מחמיץ, הוא גם יש בו חיוב מצא, אפשר לצאת בו דרך ובאלס. יותר קרוב הקשר בין חמץ למצא, מפה להשליך גם לקורבן פסח זה... עוד צעד לעשות, כן.
למה רמב"ם כשהוא מונה את החובה שנשים וזה, הוא לא מדבר על האכילה, הוא מדבר על השחיטה דווקא. כשהוא מונה במצוות את הנשים וסתרים. כאילו עוד
השחיטה. לא, שוחטים עליהם. לא, שוחטים על מי שמחויב באכילה. הוא אומר שאפשר... לא, כי בשחיטה מגדירים, בשחיטה אתה שוחט, כבר בשחיטה, זאת אומרת, מי שהוא מוגדר בחבורה בזמן השחיטה, אז זהו, זה עכשיו נקבע, כי בשחיטה היא הרגע שקובע כביכול מי שייך בה, מי החבורה של קורבן פסח הזה. מה, אפשר לשוחטים על אנשים, כי הם חלק מהחבורה. שאלה למה, למה הם מחויבים, בסדר? למה הם...
יש יום את הבעיה שקש חוזר ומלמד קש.
שמה? אתה אומר על התירוץ השני, אם זה נלמד בהיקש, אז זה יחזור למת. כן, שאלה בכלל אם זה היקש בכלל, פסח ומצה. נכון, את המצות אם אומרים יאכלו, אז זה עוד היקש. אתה אומר, כאילו, זה היקש על היקש, זה עוד בעיה. אוקיי, אותה שאלה עקרונית גם כן על קטן. בסדר, למה הקטן מחויב בקורבן פסח כבר מדאורייתא? בסדר, זה לא דרבנן. אנחנו לומדים את זה... החזל לומדים יכול לקחת תנן לאכול כזה אצלי, שוחטין עליו את הפסח שנאמר איש לפי אוכלו. אם זה היה רק מדין חינוך, אז מה שנאמר? לא צריך פה שנאמר. תגיד, כמו שקטן שיודע לנענע בלולב, אז נותנים לו לנענע בלולב. אתה לא מביא שפסוק. אבל משהו שמביא פסוק, שזה בגדר דאורייתא. שאם הקטן כבר יכול לאכול כזית, אז יש חיוב של התורה, יש לפי אוכלו, שאתה, והברם הפוסק, ששוחטים על הקטן, והכסף משנה מביא שם גם את הדרשה לפי אוכלו, שכתוב תלה באכילה. יכולת האכילה היא כבר מגדירה שהוא כבר מחויב בקורבן פסח, מדאורייתא. בסדר? שוחטים על ה...
זה גם מפתיע, כי לכאורה היינו, כי איש, לכאורה אתה יודע של איש ולא קטן.
נכון, פה לפי אוכלו, נכון?
תודה רבה. אז
אותו עיקרון, בנשים זה מצד מצוות של זמן גרמה, בקטנים, שבדרך כלל קטנים פטורים, ופה התורה כאילו נתנה פה חיוב מיוחד לקטנים.
כן? אני רואה איזה כאילו שזה ציבור.
מה זה?
אני לא מדבר שזה ציבור כבר.
נכון. כן, אבל עדיין לא, כי גם מצוות על הציבור בדרך כלל קטן הוא פטור מהן. הקל זה מיוחד, הקל זה יוצא מן הכלל. בסדר?
טוב, אז נזכר זה דווקא מצוות של קהל.
יכול להיות.
קהל
הדת ישראל. הנה חינמי, יכול להיות ש...
אם התורה חיבה את הקטנים, יש לנו פסוק מדורית, אז מה, כאילו לא יודע מה הבעיה,
כאילו, מה ש... מוזר שהתורה חיבה את הקטן. זה לא דבר רגיל, להבין את העניין הזה. זה לא דבר מצוי. כן.
בנשים, השאלה היא על הדין או על התשובה, הטעם הראשון שמביא התחלת?
לא,
בסוף הוא מביא תשובה שלא עובד מחזל, לדעת רבי יהודה ורבי יוסי.
שמה היא?
שדעת רבי יהודה ורבי יוסי, שאיש לפי אוכלו, איש לא יש איזה רבי שמעון, אבל רבי יהודה ורבי יוסי אומרים, הכל אישה. אם הוא קצת נפלט, הכל אישה, הוא כאילו כן של חזל על הדבר הזה. השאלה על התשבט, על הטעם הראשון שלו, או על העצם הדין?
כי הוא כן מתארץ בו.
הטעם הראשון הוא שאלה באמת
מובנת,
אבל
בסוף
הוא
אומר מיוסד נפשות, נפיל אישה,
אז הדין הוא כאילו מובן, שאפשר לשאול גם עליו.
כן, אבל על הטעם, בסדר, נכון.
הטעם הראשון שהוא
מביא, לא, על הטעמים שלו יש לנו קושי, אבל לחזור לשאלה היסודית, בסדר, שמצוות עושה של זמן גרמה, גם אם נלך עם הלימוד הזה עכשיו, בסדר, אבל למה התורה הוציאה את זה מהכלל של מצוות עושה של זמן גרמה? בסדר, גם אם נלך מצד הלימוד הזה של מצוות הפשר. ספר המקנה בקידושין הוא שואל, הגמרא לומד, זה לא כתוב, זה בעל פה עכשיו, בסדר? הדין של שלוחו של אדם כמותו, זה דין שהוא בכל השס, בסדר? איך אדם יכול לקדש אישה בו ושלוחו? איך אדם יכול לקדש אישה לחבר שלו? כל דברים שהשליח עושה במקום האדם עצמו, מאיפה הוא נלמד? מקורבן פסח, ושחטו אותו כל קהל דת ישראל בין הארבעים, וכי כל הקהל כולם שוחטים וכולי, אלא שלוחו של אדם כמותו. אני שואל למקנה, לכאורה, למה אתה לומד מקורבן פסח? אתה יכול לומר לזה מקורבן זהב, קורבן מצורע, שהכהן שוחט בשביל האדם? גם שם היית יכול ללמוד שלוחו של אדם כמותו. אז למה למדת את זה דווקא מקורבן פסח? בסדר? הערה של המקנה, לא יודע אם זה קושיה, היית יכול לשאול גם ההפך למה, אבל האם יש לזה, בוא נשאל את זה, ניקח את הדברים של המקנה כהערה, ששים לב שדין שליחות נלמד לכל השס מקורבן, משחיטת קורבן פסח. אתה צריך להבין את המשמעות של הדבר הזה.
אז המקנה נשאוד, הערת המקנה בקידושין, מקור דין שליחות, משחיטה.
תציג את זה כאילו קושייה שם כאילו?
אני חיפשתי, לצערי לא מצאתי את המקור עכשיו לראות איך הוא כותב את זה בדיוק. הרב עצמן הוא כתב את זה בהתחלה כקושייה, אחרי זה אמר כהערה, אז אני לא יודע, אני לצערי לא ראיתי את המקור עצמו, תחפשו, יש את הספר בישיבה. הגמרא במנחות אומרת שמי ששוחט את הפסח על החמץ עובר בלא תעשה. רבי יהודה אומר אף בקורבן תמיד. בסדר? עכשיו גם אריש לקיש לעולם אינו חייב עד שיהיה או לשוחט או לזורק או לאחד מבני חבורה עמו בעזרה. אז אומר תוספות, אם יהיה לה שוחט חמץ, אם הכהן ששוחט את קורבן תמיד יש לו חמץ עכשיו, זה בעיה. אבל כשאמרנו אחד לבני חבורה, הגמרא התכוונה רק לקורבן פסח. למה? בקורבן תמיד, מי החבורה שלו כביכול? זאת אומרת, בכל עם ישראל, אין לי בעיה שיש חמץ בבתים. אז שואל על זה הגריז, למה? מה מקור החילוק, כן? למה בקורבן פסח? אז כשיש לך מבני חבורה חמץ, אז זה בעיה. ובקורבן תמיד, שיש לאחד מעם ישראל חמץ, זה לא בעיה, הרי שניהם מתייחסים לקבוצה, או לחבורה של פסח, או לכלל עם ישראל. אז אם יש בעיה שיהיה חמץ בשעת השחיטה, אז למה בקורבן פסח זה בעיה? בקורבן תמיד זה לא בעיה. מה הגדר החילוק?
כי אז ביטלת את הנקמה.
בסדר, אבל להבין, אתה אומר אין ברירה, בסדר, אבל צריך להבין את הסיבה. בתורה אין כזה דבר אין ברירה. יכול להיות שאין ברירה, אבל מפה, אתה הקדוש ברוך הוא הכל לכתחילה. מבחינתנו אין ברירה. אז בוא תבין למה זה לכתחילה מצד הקדוש ברוך הוא, בסדר?
אני
חושב שתמיד מדובר פה של ערב פסח? לא, כל יום. כל
תמיד אסור שכאילו... אז מותר כאילו בעצם שיהיה אצל כולם חמץ?
כן.
הרב, בגמרא, אבל רואים, רש"י לפי מה שרש"י כותב שם, אני לא יודע אם הייתה לו
גרסה אחרת,
זה כן מדובר פה. אני
תמיד
שבין
ארבעים
ופסח?
כתוב שם בין ארבעים... רש"י
מוסיף את המילים בין
ארבעים. זה נכון, זה
הסברה פשוטה גם, כן. על מה מדובר פה? אבל בין ארבעים הוא מחר.
רש"י מוסיף את זה בדיבור המתחיל, למרות שזה לא כתוב בגמרא.
תמיד שבין
אמרנו וזה אחר. בסדר. שאלה, בסדר. אנחנו לא עכשיו בתוך הסוגיה, אבל תוספות אומר, יש חילוק שעולה מתוספות, בבני חבורה זה בעיה רק בפסח ולא בתמיד. בסדר? אז יכול להיות שרש"י להסביר. מה זה?
יכול
להיות
שזה
יכול להיות
שמידי רק על תמיד של פסח.
אם מי שזה
אחד הווריאנט, זה לא
חושב את התמיד של מקרים כאלה. אוקיי. מדוע בפסח יש בעיה בחמץ אצל בני חבורה? ובתמיד לא.
הרב
כל
הקרבה
נפסל,
מה בעבר?
מה קורה לזה?
הוא אומר לב. עובר בלא תעשה, שוחט. מי ששוחט. כן. אם הוא לא ידע והוא בדק ואמרו לו, ועכשיו מישהו עבד עליו, כנראה שהוא לא... הוא עבר באונס. בסדר? אבל אם...
איך לוקים?
מה זה? בסדר, יש מוצא של לעבור בלב באונס. או בשוגב, במזיד. זה לא הדיון, אבל יש פה לב.
יש לך חבר שלך חמץ בבית, לא
אכפת לי לשאול את הכול. בסדר, הלאה. ועוד כמה זמן יש לנו? יש לנו קצת זמן. בואו נראה עוד כמה חושיות. בסדר, יש לנו עוד? ארבע, בסדר? זה כמעט?
ארבע
חושיות. כן, ארבע חושיות. מה נשתנה? בקורבן שלמים, הרמב״ם אומר, במקור 12 אנחנו, בסדר? פסח שעברה שנתו ושלמים הבאים מחמת הפסח הרי הם כשלמים לכל דבר טעונים צמיחה ונצחים בתקופת חזה ושוק מה שאין כן בפסח בפסח שבזמן שלו אין תנופת חזה ושוק בסדר? אבל אם עבר זמנו אז הוא כמו שלמים ושלמים הבאים מחמת הפסח עדיף להם כמו שלמים ולא כמו קורבן פסח בכל אופן השאלה היא למה אין דין של הפרשת חזה ושוק בפסח אנחנו רואים שהוא כמו שלמים פסח אז למה כשהוא בזמן שלו פתאום יש לו דין מיוחד שהוא יוצא מגדר שלמים רגילים והבעלים עצמו אוכל את החזה ואת השוק לא נותן את זה לכהנים בסדר?
אם הוא לא בזמן פסח אז הוא לא כשלמים?
אז אם הוא לא בזמנו, אם עבר זמנו, אז הוא הופך להיות כמו שלמים רגילים. ואז נותנים חזה ושוק.
אבל מה?
רגע, ואז עבר הקורבן הופך את החזה ושוק?
לא. אם עבר הזמן, הכהן יאכל את החזה ושוק.
אבל
בזמן הבעלים אוכל, למה? בסדר? שינוי פסח משלמים לעניין אכילת חזה ושוק.
אבל לכאורה גם בלי זה, גם בלי זה הם יכולים לשאול למה בפסח לא מלא לא מלכים חזה ושוק.
לא, אם... לא.
זה
קורבן של
שלמים.
לא, בגלל שהוא נקרא שלמים.
מה?
בגלל שהוא יש לו דמיון שלמים, מפה נולד את השאלה.
נכון, אבל
לא... מה זה בלי זה?
לא צריך שיגידו
שאם אחר כך
יש לו
תנופת חזה ושוק.
אבל אתה רואה
שהוא בגלל
שלמים. לא, בסדר, הנה חינמי. פה זה כתוב שבפסח אין חזה ושוק. הנה חינמי. השאלה היא לא... שאלה פשוט הרב בפסח שהוא בתחת כותרת קורבן שלמים, שם אין חזה ושוק, זה השם. פה בהלכה זה... מראים להנחתה לשאול את זה, כן? טוב, עוד שאלה. בפרק ח' הלכה ג' מקור 13 הרמב״ם אומר מצווה מן המוכר לאכול בשר הפסח אכילת צהובה לפיכך אם הקריב שלמי חגיגה ב-14 אוכל מהם תחילה ואחר כך אוכל בשר הפסח כדי לסבוע ממנו. כן, בפסח כידוע התחיל לאכול אכילת צהובה, נכון? הפיקומן שהוא זכר לפסח, אנחנו אוכלים אותו כבר כשאנחנו שבעים, לא אכילה גסה, אבל על הסובה. ולכן מביאים קורבן חגיגה, למה? כדי שנהיה שבעים מהקורבן חגיגה, אותו נאכל כשעוד רעבים, ואת הפסח נאכל כשאנחנו שבעים. מקשה הגריז, אבל דין אכילה לסוף הוא בכל קודשי. אז למה קורבן חגיגה הוא גם קודשי? אז מה זה? כל קודשים יש דין שצריך להיות אכילה על הסובע. בסדר? לא כשרבי, הגריז. אז הוא אומר אם ככה, אז למה העדפת את פסח על גבי חגיגה? שניהם צריכים אכילה על הסובע. תגיד לי, תאכל לא חגיגה, תאכל לא יודע מה, פיתה. בסדר? למה העדפת את פסח על גבי חגיגה?
בסדר, אז הגריז...
לא הבנתי את השאלה. גם חגיגה מסוים. מדוע פסח עדיף מחגיגה לעניין אכילה? אתה חגיגה בשנה תדיף לדיר קודם. כן, פסח. לא חייבים לאכול את החגיגה בשביל לסבוע. לא היינו חייבים לאכול את החגיגה בשביל...
חייב לאכול חגיגה ותאכל לאכול פסח. חייבים
לאכול את החגיגה ותאכל לאכול פסח.
אתה מקשה עוד יותר.
לא, אבל היה אפשר, היה אפשר. נכון, שניהם על הסוף, תשאיר קצת, כזית כזה, כזית כזה, תאכל, לא יודע מה, תפוחי אדמה, כשאתה מרגיש שאתה שבע, עכשיו תאכל כזית חגיגה, תאכל עוד כזית פסח. מה גם שלא פשוט שקורבן חגיגה חייב להביא דווקא בליל הסדר, אפשר להביא אותו גם בהמשך אחד. אבל פה פתאום אתה רואה שלא, שאומרים חכה, תביא ותאכל. אז למה שם אין בעיה, למה אפשר לאכול אותו שלא על הסוף?
למה צריך את חגיגה
לסוף? לא, את החגיגה אתה חושב שאתה עוד רעב. אתה אוכל אותו ואז אתה שבע, כי כל קודשים יש דין בכל קורבן, צריך לאכול אותו על הסוף. בסדר?
אז לגבי מה שאלת אמר, שתדיר את השאלות הזה, זה תקף לפה?
כן, אני יודע.
כאילו שאני אקח את הקורבן קודשים ולא תקומן פשע?
זה מחזק את הקודשים.
בוא נגיד, אם לא היה לי בריא... בדיוק, זה...
זה לא זה תדיר.
נכון.
זה רגע, אני גם לא עבד.
אבל זה לא התפקיד של המוצות והמורים.
כן, לא שאני... לא.
זה לא התפקיד של המוצות והמורים.
כן, אבל יש ב...
לא כל הרב אומר לו, הרב אומר לו.
חיילי, פסח יגע שלוש
מידך. טוב. הלאה חבר'ה, בואו אנחנו נתחיל להגיע לסיור. כשלומדים דף יומי אז אומרים, מגיעים ליבובות, הגענו ליבובות, נגמרה החגיגה, אז גם עכשיו נגמרה החגיגה, אבל מגיעים לה... אז בית הלוי מקשה, לא נקרא, בעל פה, בקורבן פסח יש מצווה שכל אחד יאכל כזית, שאר הקורבנות לא קיים, אתה צריך לגמור עכשיו, הכהנים צריכים לאכול את החזה ושוק של שלמים, או לאכול מקורבן חטאת, אז לא, מצידי שכל אחד יאכל פירור, העיקר שיגמרו לאכול את הקורבן. למה דין אכילת כזית מיוחד בקורבן פסח?
בסדר, בית הלוי, חיוב כזית, חיוב כזית בפסח, דבר מיוחד, והשאלה האחרונה שלנו היא בפסוקים של פסח שני, שכידוע, זה מה שנראה, אנחנו מגיעים בעזרת השם שבוע הבא, כידוע מגיעים אנשים שראו טמאים לנפש אדם וכו' וכו', ואז הם באים, מדוע אני גם מתוך עם ישראל, אחרי קורבן פסח כמועדו, ואז משה שואל את הקדוש ברוך הוא אומר, כן, תן להם פסח שני. שאלה, מה הווה אמינא שלהם? יש כלל, עבר זמן הוא בטל קורבנו. ועוד בשום מצווה, אדם שלא יודע מה, בסוכות היה חולה, היה, לא יודע, לא הסתדר לו לעשות סוכה, אין השלמות. ובכל מצווה, לא מצאנו, יש מצוות שיש להם זמן, אם עבר הזמן, זהו, נגמרה המצווה. למה פה יש להם אהבה אמינה שהיא לא רק אהבה אמינה, היא גם נפסקה למסקנה מהקדוש ברוך הוא, שכן, באמת צודקים, יהיה פסח שני. בסדר, דבר מיוחד, כל הנושא של פסח שני. בסדר, החילו של פסח שני.
יש שאלה יותר
כללית. נכון.
טוב. כדי לבאר את היסוד, יש מחלוקת בין בואו נחזור מהר על השאלות, בסדר?
לא, זה
יהיה לנו ארוך מידי, לא נספיק. מאיפה אתה רוצה? בשלמים הכהן אוכל חזה ושוק, בפסח הבעלים אוכל חזה ושוק. למה? פסח זה גם סוג של שלמים. פסח הבעלים אוכל חזה ושוק, בשלמים מביאים לכהן את החזה ושוק. יהודה א', בקורבן חגיגה שבפסח אוכלים אותו כשרעבים עוד, כדי שתוכל לקורבן פסח על הסובע. אבל בכל קודשים יש דין של אכילה על הסובע, אז למה את חגיגה אין לך את הבעיה שם?
שאלה בית הלוי, למה בקורבן פסח מצאנו דבר מיוחד שכל אחד חייב לאכול כזית? שאר הקורבנות אין את הדין הזה, העיקר שיגמרו לאכול את הקורבן. ופסח שני, איך יש מציאות כזאת של משהו שהמצווה כאילו יש לה זמן מסוים, ופתאום יש לך מועד בית למצווה? איפה עוד מצאת כזה דבר? טוב, יש בגמרא שהבאנו פה בפסחים, יש ויכוח בין בני בטרה לבין הלל. האם, מה עושים כשפסח יוצא בשבת? בסדר, והיה דיון, הלל אומר שאוכלים, שוחטים גם את הפסח בשבת, וכן הוא דוחה את השבת. והוא למד, בירושלים יודעים שהוא למד מקורבן ציבור, מה תמיד קורבן ציבור דוחה? שבת הפסח דוחה, אמרו לו, הקש שאמרת יש לו תשובה. בתמיד יש קצבה, בפסח אין קצבה. תמיד יש לו גדר בדיוק מדויק, בפסח אין קצבה, בסדר, אפשר שיהיה הרבה פסחים, קצת פסחים וכו'. הרב קשר מסביר את המחלוקת של, 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 של בני בטרה עם הלל, והוא אומר, הרב קשר בתורה שלמה, בסדר, יש חומש תורה שלמה, אז בפרשת בו, במילואים, סימן י"ג, מי שרוצה לראות שם, הוא מביא את הסוגיה והוא מבאר שם את המחלוקת ביניהם. מה שיש דעת רבי נתן שלשיטתו כל ישראל יוצאים בפסח אחד. הוא לומד מהפסוק ששחטו אותו כל בן ישראל, כל כך עדת ישראל בן ארבעי. הוא לומד, לא נפסק כמוהו, אבל הוא למד שכל ישראל יוצאים בפסח קורבן פסח אחד. ושיטת בני בטרה הייתה שלא נפסק כמוהו, אבל אם יוצא פסח בשבת אז כן נפסק כמו, ואז באמת רק שוחטים רק קורבן פסח אחד. בסדר? אבל ולא יותר מ, לא יותר מאחד. והוא מוכיח, הוא מראה שהקראים, הוא מראה שהרבה פעמים הקראים הם חתרו לפסוק את דעות שנדחו מהגמרא. בסדר? כי למה? כי ככה הם, כאילו היה להם כאילו ביסוס מחזל, ולשנות לאט לאט את התורה. ומראה שהקראים באמת הם, הם אצלם שחטו שכשחל י' בשבת, כתוב ככה נצטט, ישחט בשבת גוף אחד על שם כלל ישראל וישרף ולא יאכל. בסדר? ככה הם הקראים הנוהגים, והוא רוצה להגיד שזה היה הסברה של בני בטרה. שהקראים אחר כך כאילו הלכו לפי רבי נתן על פי סברתה, שאם פסח יוצא בשבת, רק שוחטים קורבן אחד לכל עם ישראל, בא אליהם ואמר להם לא. זה דוחה את השבת לגמרי, ולכן יהיה כמו כל שנה רגילה, כולם ישחטו... כולם ישחטו את הקורבן. למה? כאן עכשיו מסביר הרב ויצמן, ופה עכשיו נדבר, ניתן את ההסבר של היסוד, ואחרי זה נראה איך הוא מתרקנו את השאלה. פה קונקרטית?
כן.
כן?
קודם את הפסח, אנחנו לא שוחקים בפסח עצמו. הקורבן, שוחקים אותו בין ארבעיים, בין שאחר כך.
נכון.
מה השאלה פה?
מדובר שהוא זה הבין ארבעיים יוצא בשבת. המקרה הוא שיהודה יוצא בשבת. בסדר?
השאלה היא למה לפי הלל זה כן דוחה את השבת?
להבין את המחלוקת, מה הם סברו, מה הוא סבר. אז נסביר הרב ויצמן ככה, אומר, מעריך שם ואני ממליץ לכם להסתכל בפנים, אנחנו נסביר בקצרה יותר את היסוד. אומר, כל יש הבדל בין, בעצם בקורבן פסח הוא מחדד לנו את היחס בין היחיד לציבור, נכון? זה לכל אורך השיעור, אנחנו רואים את זה עם קורבן יחיד או קורבן ציבור. היחס בין היחיד לציבור של כל אומה, לכל אומה יש איזה אידיאל של אותה אומה. יש יעקב אבינו בסולם, רואה את שרה של בבל עולה ויורד, שרה של רומי, שרה של יוון. יש שר לכל אומה שהמשמעות היא שכל אומה פה אצלנו בעולם הוא ביטוי של איזשהו אידיאל אלוקי. מסוים. עם ישראל כתוב חלק השם אמרו יעקב חבל נחלתו. יש מדרש מופלא. שהקדוש ברוך הוא אמר לכל המלאכים, השרים של מלאכים, בואו נטיל גורלות, כל שר לקח איזה אומה בגורלו, והגורל שיצא לקדוש ברוך הוא זה עם ישראל, ואז הוא אומר, חבלים נפלו לי בנימין. כן, מזל, ברוך השם, מי יודע מה. החבלים נפלו לי בנימין. מה אתה אומר?
מה
הפסוק? חבלים נפלו לי בנימין. חלק השם אמרו, יעקב חבל נחלתו, בסדר? חבל זה חלק. אז עם ישראל הוא חלק של הקדוש ברוך הוא. עכשיו יש נפקמינה מהדבר הזה ביחס בין הפרט לכלל. אצל כל השרים של האומות יש איזה אידיאל כללי של אותה אומה,
לכן היחיד שהוא עכשיו חלק מהאומה, הוא התחבר לאומה רק ומבטל את עצמו. האידיאל לא יורד למקום של כל חיים, האידיאל נמצא בכללות האומה. ולכן הדרך של היחיד להתחבר לכללות האומה, היא הביטול של, הביטול שלו עצמו. כשהוא חי כיחיד את החיים הפרטיים, זה לא מבטא את האידיאל הלאומי. מתי הוא חי את האידיאל הלאומי? כשהוא מבטל את המקום שלו עצמו, ואז הוא מתמסר לאידיאל הלאומי. אצל עם ישראל, מכיוון שאנחנו חלק של הקדוש ברוך הוא, אין נקודה בעולם שהיא לא, היא מנותקת מהקדוש ברוך הוא. ולכן, מכיוון שאנחנו חלק של הקדוש ברוך הוא, אז האידיאל האלוקי בעם ישראל הוא יורד עד ליחידים, הוא לא נשאר רק ברמת הכלל. רואים את זה בעולת ראיה, בקדש, הרב פותח, ראינו את זה, שקדש זה פנייה ליחיד, אתה כיחיד מוסיף קדושה לכלל האומה. לא רק שאתה מתבטא לאומה, גם כשאתה חי כיחיד, הכוחות והכישרונות שלך כיחיד הם הופעה של כלל האומה. הם כל היחידים הם גוונים של הופעה של כלל האומה. ולכן, בעם ישראל בעצם הכלל הוא יורד ומתבטא גם בכל פרט ופרט. מה שאין כן בשאר האומות, שיש את הכלל ויש את הפרטים ויש נתק ביניהם. מהיסוד הזה בעצם, קודם כל, זה המחלוקת של בני בטרה ושל אילב. ברגע שפסח יוצא בשבת, יש הבדל בין השחיטה לבין האכילה. השחיטה של הפסח היא עבודה, זה העבודה של הקורבן, של מצוות של הפסח. ופסח בסוף חג שעם ישראל נוצר, יש קורבן על הדבר הזה. לכן עכשיו אם זה יוצא בשבת, מה קורה כשזה יוצא בשבת? ציבור דוחה שבת, יחיד לא דוחה שבת. לכן, נכון ראינו את זה ברמב"ם, עוד מעט נחזור. לכן הצד הציבורי שבקורבן פסח ידחה שבת, הצד הפרטי לא ידחה שבת, זה התקופה של בני בטרה. לכן אתה תשחד את הקורבן, רק אחד. אבל עכשיו אתה לא תגיד לכל יחיד לשחוט קורבן, מספיק קורבן אחד, לכלל ישראל, כנגד יציאת מצרים. זה שכל יחיד שמח זה מצוין, אבל זה לא תעשה בשבת. אומר להם הלל, לא. בקורבן פסח, גם היחיד הוא ציבור. זה היחיד כן ציבור, שאומר הרמב"ם. מה זה אומר יחיד כן ציבור? אמנם יחיד עושה אותו, אבל הוא עושה אותו מכוח הציבור שמופיע דרכו. ועכשיו בואו, אז רגע היסוד, ועוד רגע נראה דרך כל השאלות וזה יותר יחדד לנו. היסוד של קורבן פסח זה כמו ברית מילה, נכון? יש שתי מצוות עשרה כשיש עליהם כרת, זה פסח ומילה. שאר המצוות שיש עליהם כרת זה רק לא תעשה. למה? כי הנקודה של כרת זה קריטה מעם ישראל. אז כמו שמסביר המהר"ל, יש מצוות לא תעשה, שהן הכי חמורות, שהן קורטות את ה... זה לא קריטה גמורה, תמיד יש תיקון, אבל בצורה פשוטה זה קורט את האדם מעם ישראל. אבל שתי מצוות עשה, שהן מצוות שעניינם לחבר את הפרט לכלל, זה ברית מילה, וקורבן פסח. ופסח, למה? כי פסח זה לידת עם ישראל. בזמן הזה אתה צריך עכשיו להתחבר כל שנה מחדש לשייכות שלך לכלל ישראל. לכן זה קורבן יחיד כאין ציבור. כי כל המהות של הקורבן היחיד הזה היא מכוח הציבור, מכוח זה שאתה עכשיו מופיע ציבור. אתה עכשיו לא כיחיד. לעומת קורבן חטאת שאדם עכשיו חטא, הוא מביא חטא לחרפר עליו על עצמו כחטא יחיד. אבל בקורבן פסח אתה מביא את הקורבן כיחיד בגלל שאתה עכשיו בזה מבטא את כוח הציבור. ובואו נראה עכשיו את השאלה. כשהרב מדבר על קורבנות ציבור, יש ההבדל היסודי בקורבנות ציבור לקורבנות יחיד, האם הדבר הזה נובע, האם הדבר הזה נובע מנקודה כללית או מנקודה פרטית? זה העומק של קורבן ציבור. האם הוא נובע מהכוח השורשי של הציבור או נובע מהפרטים? זה לא תמיד, גם קורבן שכל הציבור מקריב, לא תמיד זה נובע מכוח הציבור. כשיש חטא של הציבור, אומר הרב שהפרטים חוטאים, הציבור לעולם לא חוטא. לכן פער אליהם דבר של ציבור, אפילו שכל הציבור מביא אותו, הוא לא נובע מכוח הציבור. הוא נובע מדרגת הרבה יחידים שבמקרה הצטרפו לציבור גדול. לכן זה משפט מדויק, כל קורבנות ציבור, בשורש של קורבנות ציבור קבעו עליהם זמן. כי הזמן הוא הופעה של הקדושה שמופיעה לפי הזמנים, שהיא מחוברת לכנסת ישראל, כנסת ישראל לפיית הקדושה של ישראל לקדשינו לזמנים. לכן קורבנות הציבור כולם קבעו עליהם זמן. מגיע הזמן, עכשיו מתעורר הכוח של כנסת ישראל בנקודה הזאת, צריך להביא קורבן. לכן זה דוחה שבת ותומה, כי מדרגת הציבור עומדת מעל התומה, וגם מעל השבת בנקודה הזאת. כשמגיע עכשיו זה דוחה שבת, זה...
איך זה עונה לזה שלא כל הקורבנות הם...
כי כיפר עליהם דבר של ציבור, הוא לא קורבן ציבור. הוא כל הציבור מביאים, אבל בשור שהוא לא קורבן ציבור. זה העומק של ציבור כעין יחיד. אמנם הציבור מביא אותו, אבל זה כעין יחיד כי זה מתחיל מהיחידים. ופל... מה?
למה זה לא ברור?
חטא, החטא מקורו בפרטים, הקדושה מקורה בכלל. אקסיומה, בסדר? לא נסביר אותה כרגע, זה אקסיומה.
אז מה?
בסדר?
אז כל הציבור בעצם חטא.
אז הפרטים חטאו, אז במקרה זה יצטרף לציבור, וזה מתנהג כקורבן יחיד.
כאילו, באמת, באמת, אתה יודע, זה משהו ציבור.
כן? בשורש שלו הוא יחיד.
נכון.
כי פה הרמב"ם דיבר על מי זה... בפירוש המשניות הוא דיבר מי בפועל מביא. הציבור מביא או היחיד?
זה מצוות הרב על הבן.
יחיד זה כאילו
היחיד
הוא יותר ציבור, אבל הוא קצת יחיד.
לא, לא. הציבור מביא, לכן זה קורבן שהציבור מביא, אבל הדינים שלהם כדיני קורבן יחיד. הוא מדבר פה על הדינים. מי מביא הציבור, אבל הדינים, שאר הדינים הם כיחיד. למה? כי בשורש זה יחיד. זה ככה צריך להבין את הרמב"ם. תחשוב על זה, לא נתקלו. הפיצול בין פסח ליום כיפור הוא כי ביום כיפור, כמו שאני אמר קודם, הכהן גדול הוא כשליח של הכלל. אז מתגלה פה כעבודה של הכלל. אבל בפסח הציבור אמור לרדת לכל יחיד ויחיד, לכן זה בספר קורבנות של היחידים, כי הקורבן פה הוא אמור שכל יחיד ויחיד עכשיו יבוא ויעשה. למרות השורש, קורבן פסח זה דוגמה יחידה, הוא לא כמו... הוא שונה מהדוגמה השנייה של יום כיפור, בסדר? הוא הדוגמה היחידה לקורבן שהוא שורשו בציבור והוא יורד לכל יחיד ויחיד. ביום כיפור שורשו בציבור והוא יורד רק ליחיד אחד, לכהן גדול. לכן, בגלל שרק יחיד אחד שהוא שליח של כלל ישראל, אז זה נשאר בספר עבודה. אבל בקורבן פסח, בגלל שזה יורד לכל יחיד ויחיד, זה מופיע בספר קורבנות של יחיד. לא כי שורשו ביחיד, אלא בגלל שהציבור פה בצורה חד פעמית יורד לכל יחיד ויחיד. לכן הוא קרב רק בבמת ציבור, כי שורשו הוא ציבורי, אפילו שכל יחיד מקריב אותו. מצוות עשה מול, או כך וכך מצוות עשה, אז החלוקה שהרב עצמן הולך איתה, זה אם הדבר הזה קדם למתן תורה, אז אומרים, הדבר הזה שעוד היה לפני מתן תורה, הוא גם מוגדר כמצוות עשה במתן תורה. ואם הדבר הזה התחדש במתן תורה, אז אומרים, מצוות עשה כך וכך. זאת אומרת, עכשיו אתה מקבל תורה, מצוות עשה כך וכך. כן. מתי הרמב"ם אומר מצוות עשה קודם, ומתי הוא אומר כך וכך מצוות עשה? אם הדבר הזה יתחדש במתן תורה, אז הוא אומר מצוות עשה כך וכך. עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר, משה יורד ואומר, תראה, מצוות עשה לעשות כך וכך. אבל אם זה דבר שכבר היה לפני מתן תורה, ועכשיו גם התורה מכניסה את זה לרשימת תרי"ג המצוות, אז הוא אומר, כך וכך, מה שאתם כבר מכירים, זה מצוות עשה. בסדר? עכשיו צריך לתעבור על כל הרמב"ם ותראו שזה הרבה דיונים. אצלנו, לענייננו, המושג של אכילת קורבן הפסח הוא כבר היה קיים במצרים. למה? כי האכילה היא המקום של היחיד. כל יחיד ויחיד היה צריך עכשיו... המקום של יחיד בקורבן הפסח זה האכילה. זה הקיים גם במצרים. עכשיו אומרים, זה מצוות עשה גם. שחיטת קורבן הפסח היא שייכת למדרגת הכלל של יציאת מצרים נולדה האומה הישראלית. מצוות שחיטה היא נוגעת... נכון שגם אכילת היחיד היא צריכה לעבור שחיטה, אבל המצוות שחיטה כמצווה נפרדת, זה מתחבר לשאלה של רבי מלובביץ', יש שתי מצוות. אם היה רק מצוות יחיד, היינו אומרים, השחיטה היא רק הכשר לה. אבל מצוות שחיטה היא שייכת לצד הכללי של קורבן פסח. נכון, ולכן זה המקור לשליחות, שחיטו את כל הקהל לדת ישראל, זה שייך, נכון, הערה טובה. לכן היא, זה דבר שהתחדש ממתן תורה, שאז הופיע מדרגת כלל ישראל. אבל הצד של היחידים, זה כבר בגלל מצרים, לכן קודם כך וכך מצוות עשה, לכן זה שתי מצוות נפרדות, כי הן קשורות לאותו עניין, אבל כל אחת, יש לה עניין מהותי גם מצד עצמה, לידת עם ישראל ככלל, וגם המקום של כל פרט ופרט להופיע את המדרגה הישראלית.
אבל כזה שיש א' שמצוות עשה שבת הפסח, משהו מצווה על כל פרט, לא?
זה גם מצווה על כל פרט, אבל בשורש הציבורי של. זה מה שאמר הלל, שפה כל פרט הוא גם כציבור. יש בה, היא מתחילה מהציבור ויורדת לכל פרט ופרט, בסדר?
אז יכולה, היית מוכרעה, אבל אפשר גם לצאת בפסח על מה שאמרנו.
לא, להלכה לא, להלכה כל יחיד שוחט את הפסח. אבל זה נובע מהיסוד הזה. לכן מסביר למה אנשים וקטנים חייבים, בגלל שזה מצווה שהיא השייכות של כל הפרטים לכלל האומה. אז זה לא מתנהג כמו מצוות אחרות, זה המצווה שהיא קושרת כל יחיד לכללות האומה, לכן זה על פי האכילה. כל מי שכבר יש לו יכולת אכילה, אז הוא כבר עכשיו צריך להשתייך לכלל האומה. זה מקור דין שליחות משחיטת פסח, כי המקור הרוחני, המשמעות של דין שליחות, מה הוא אומר? שאתה יכול לעשות פעולה, וזה נחשב כאילו אני עשיתי אותה. איך הדבר הזה מתאפשר?
רק מכיוון שכל הפרטים בעם ישראל הם מחוברים לאותו כלל ומופיעים את הכלל, אז יש בינינו קישור נשמתי, ואז זה מאפשר לך לעשות פעולה, והיא קשורה אליי. לכן פסח במהות הוא השורש לדין שליחות. למרות שיש עוד קורבנות שאפשר לראות את זה שם.
גויין
שליחות. מה? לגויין שליחות, נכון, כי אין את המדרגה הכללית.
אבל אפשר לחזור על עולם דווקא פסח?
שערה טובה, כן, שערה בשם, מה?
אפשר לחזור על עולם דווקא פסח, זה המקום, מה שמשפט שפספסתי,
יכולים של פסח? כי פסח הוא מבטא את המקום, אם היה רק התכללות האומה כמו אצל גויים, אז אין קשר בין הפרטים באמת, אז אין שליחות לגויים. מה שאתה עושה לא קשור אליו. אבל מכיוון שעם ישראל הוא כמו עץ, יש את השורש הכללי וכל הפרטים קשורים לאותו עץ, אז עכשיו יש קשר בינינו, אז אני יכול, פעולה שאתה עשית, היא גם איפשהו היא קשורה גם אליי, בסדר?
כן, תודה.
למה בפסח יש בעיה בחמץ ותמיד לא? תמיד זה מדרגת הכלל שלא יורדת לפרטים, כשהכלל הוא כיחידה אחת. לכן לא אכפת לי שיש אצלך בבית פרטים, כי אני לא יורד לרזולוציה של היחידים. אבל בפסח אני יורד, הכלל יורד לכל יחיד ויחיד, לכן אם יש לך בבית חמץ, אז יש פה בעיה, יש פה בעיה בקורבן הזה. אני רץ, בסדר? מי שלא יפסס משהו שיבוא לשאול אותי אחר כך, אני לחוץ על האוכל פשוט. בפסח בשלמים, יהיה אכילת חזה ושוק. בפסח כל יחיד הוא כמו כהן, הוא מגלה את זה שממלכת כהנים, לכן מה שבכל השנה הכהן אוכל את החזה ושוק, אז בפסח כל אחד ואחד הוא כמדרגת ממלכת כהנים, ולכן הוא אוכל כמו כהן. פסח עדיף מחגיגה, הוא אומר, כי בכל דין אכילה לסובה בקודשים, זה אכילה של ה... זה דין באוכלים, לא במתכפרים. בסדר? לכן בשלמים, רק הבעלים לא צריך לאכול אכילת סובה, רק הכהן לצורך העניין.
המקפרים,
לא
מתכפרים.
מה? מי שאוכל, מי ששל המצוות אכילה, ולא מי שהוא מתכפר בקורבן. בסדר? אז לכן, ובפסח מצוות אכילה על כל יחיד, לכן בפסח אכילה על הסובה. חיוב כדעת בפסח, זה מכיוון שפה הדין בגברה, לא בחפצה, ככה מגדיר בית הלוי. מה זה אומר שיש דין בגברה? כי פה המקום, לא רק שהקורבן יאכל, אלא שכל יחיד ויחיד יתקשר על ידי האכילה. אז כל יחיד צריך לאכול כזית. אם לא אכלת כזית, אין לזה שם אכילה. בשאר הדברים אין עניין שהכהן הזה יתקשר לזה, לעניין שהקורבן יאכל, אז לא אכפת לי עכשיו אם אוכל פחות מכזית, העיקר שאכלו אותו. וזה המשמעות של החידוש של פסח שני, דווקא פה, כי מכיוון, מדייקים שם בפסוקים, בתוך בני ישראל, זה מה שהם אומרים, אנחנו לא רוצים להתנתק מעם ישראל, אם זה מצווה שהיא קושרת לכללות האומה, אז בגלל שהיינו טמאים עכשיו אנחנו נהיה מנותקים, לכן פה יש מועד ב' כדי לחבר את גם משעת המא בשעת הפסח, לחבר אותו לכלל ישראל. נעיר הערה אחרונה שהיא כבר לא מעט דברה רבה עצמן. קודם כל, מה שראינו, ראינו יסוד אחד שהוא עכשיו, כל השאלות מובילים אותם להבנה מעמיקה, והיא הבנה שהיא לא רק בקורבן פסח, אלא הבנה על כלל, קשר היחיד והאומה בכלל בעם ישראל, שפסח הוא המקום, כי שם נוצרה אומה ישראלית. נעיר הערה שכבר היא, אני מסיר אחריות מהרב היצמן מה שאני אגיד עכשיו, שבאייר, חצי השני, הראשון שאני אגיד כן קשור לרב היצמן, אני חושב שמעתי את זה ממנו, שאומרים שאייר זה חודש שהוא, רואים פסח ראשון מגיע בציווי אלוקי, פסח שני מגיע בדרישה מלמטה. גם בדורנו רואים שפסח ראשון הגאולה שהגיע מלמעלה, והחגים של אייר, זה החודש השני שהוא כבר מגיע מלמטה, אז זה חגים שהגיעו מעם ישראל בשותפות שלנו, יום העצמאות, יום ירושלים וכו'. ואולי עוד הערה שהיא מתאימה אולי לדברים שראש הישיבה אומר לנו הרבה פעמים, שאם פסח זה הקורבן שהוא בעצם יורד לפרט, לכל פרט ופרט, ואפילו מי שתמה עכשיו כאילו דואגים לו מתי הוא ישלים, אז אולי זה מתאים גם כן לחודש אייר וליום מצוות יום ירושלים, שזה נובע מזה שהקדושה של התורה היא לא רק נשארת ברמה כללית, היא יורדת לכל פרט ופרט ולכל דור ודור, ומתוך אמון שההופעה האלוקית מגיעה גם כן מתוך המציאות, ולכן מתאים גם שבאייר זה חגים שהם מגיעים מתוך המציאות על גבי ההערה הקודם שאמרנו. שכוח.